ואני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגה בשמחה, בנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה, הבנו נחמן בן פגה בן שמחה. השתבחות הנפש, אות י' ג'. אמר כי עיקר התפילה הוא דבקות להשם יתברך. היה טוב יותר להתפלל בלשון אשכנז שמדברים בו, כי כשמדברים בלשון כלומר שמתפללים בלשון שמדברים בו, אזי הלב סמוך ודבוק מאוד בדיבורי התפילה, ויכול לדבק עצמו ביותר להשם יתברך. מה עיקר התפילה זה שבן אדם ירגיש דבקות, חיבור להשם יתברך. התפילה זה ביטוי של הדבקות. כלומר, יש איזושהי התעוררות בלב של הדבקות להשם יתברך, וההוצאה לפועל של ההרגשה הזאת זה על ידי הדיבורים. וכמובן שעל ידי הדיבורים עצמם, שהוא זוכה להביע את נקודת הלב שלו, שהיא מתחברת להשם יתברך על ידי דיבורים, אז כמובן שהדיבורים עצמם הם מעצימים את החיבור. לא רק שזה היה הבחינה שהלב עשה את שלו ועכשיו הדיבור רק צריך לגמור, להוציא את זה מכוח על הפועל, אלא הדיבורים עצמם הם ממשיכים ומעצימים את הקשר עם השם יתברך. למעשה כל ספר תהילים הוא מיוסד על זה, מיוסד על הקשר העצום שהיה לדוד המלך, חיבור כזה עצום עם השם יתברך, שכל כולו אין הודעות ואין תפילות ואין בקשות ואין שוואה להשם יתברך. כמו שרבי נחמן אומר שהעיקר זה מבטן שאול שיבעתי, שבן אדם ישבע להשם יתברך, ירגיש שהוא צריך את השם יתברך, שירגיש שכל רגע הוא רוצה תפילה וחיבור להשם יתברך, שכל רגע אני צריך את השם יתברך. על כל פנים הוא אומר, רבי נחמן, שהתפילה צריכה להיות, כלומר הוא כתב את זה למקום שלו, צריכה להיות בלשון אשכנז, אנחנו ברוך השם פה מדברים בלשון בעברית, אז כל אחד ידבר את התפילה, דיבורי התפילה צריכים להיות בשפה שהוא נוהג לדבר איתה באופן שוטף, כדי שהמחשבה לא תצטרך לתרגם כל פעם איזה מילה הוא רוצה להוציא, כי ברגע שהמחשבה מתחילה לתרגם איזה מילים הוא רוצה להוציא, כי כאשר השפה שהוא רוצה לדבר היא לא שפה שוטפת, אז זה יפריע לו למהלך התפילה, כי פה הלב צריך להיות מחובר ישירות לפה. כלומר, תפילה זה מין חיבור ישיר שבין הלב לפה. וברגע שהדיבורים יצטרכו גם לעבור דרך המחשבה, אז זה יעשה כביכול איזשהו ניתוק בין הלב לפה, ואז עוד פעם יהיה פה איזה ניתוק בין הלב לפה, וזה חיסרון בתפילה. כי תפילה זה צריך להיות מצב שהפה והלב, הדיבורים הם מלאים כוונה, מלאים האור של הלב מאיר בתוך הפה, ואז הדיבור הזה זה דיבור שכולו תפילה. ודיבור כזה שכולו תפילה הוא למעשה כל דיבור הוא חיבור עצום להשם יתברך. אבל ברגע שהמוח גם כן צריך להשתתף פה במהלך הזה, מה אני הולך להגיד, איזה מילה ואיך אומרים את המילה הזאת, אז זה בהחלט הוא מפריע לכל המהלך הזה של לחבר את הלב לפה. אומר, אבל תקנו לנו אנשי כנסת גדולה סדר התפילה. מהחז"ל תקנו תפילת ה-18, למעשה זה 19 ברכות עם תפילת הלמינים ולמלשינים. למה חז"ל תקנו תפילה? למעשה, לפני שהם תקנו את זה, לפני התקנה שחז"ל תקנו את התפילה, אז כל אחד היה מדבר בלשונו ובקשתו להשם יתברך. למעשה, היה חובת התבודדות. לפני שחז"ל תקנו את התפילה, אז היה צריך להיות תפילה מהלב, מהדיבורים של כל אחד ואחד, כפי שמאיר לו לדבר כך להשם יתברך. למעשה, אז היה חובת התבודדות, להתבודד 3 פעמים ביום. אבל חז"ל ראו שלאו כל אדם יכול לסדר סדר התפילה לעצמו כמובן. לא כל אחד בסופו של דבר הגלות, וכמו שרבנו אומר שהצרות הנפש גורמות לכך שבן אדם קשה לו להביע את רגשי הלב שלו, ואין לו יישוב הדעת, יש לו שערה פנימית שמפריעה לו לתת ללב, לתת את הביטוי שלו. כדי שהלב יוכל לבוא לידי ביטוי על ידי התפילה, אז בן אדם צריך להיות בנקודה של שקט פנימי, אבל אם הוא נמצא באיזשהם שערות כאלה של רדיפות, של בעיות, וכל מיני, או רדיפת ממון, אז חוסר השקט הפנימי הזה הוא מפריע במידה מסוימת לתפילה. למרות שהרבה פעמים שבן אדם נמצא בחוסר שקט פנימי גמור, כלומר שהוא נמצא בצרה גמורה, אז עצם זה שהוא נמצא כבר בצרה, אז זה עצמו הרבה פעמים יכול לגרום לכך שהוא באמת יזעק זעקה גדולה ואמיתית להשם יתברך מתוך הצרה. אבל זה באמת שהוא כבר נכנס נקלע לאיזושהי צרה גדולה, אז באמת הצרה יכולה לגרום לו לתת צעקה, והצעקה הזו היא באמת יכולה להיות צעקה אמיתית. צעקה כזו יכולה להיות גם מאוד משמעותית, שיהיה לו תפנית גדולה אחר כך בכל המהלך שלו, שבאמת צעקה כזו יכולה להגיע לאן שלהגיע בעולמות העליונים ולפעול את הפעולה שלה הרבה פעמים יותר חזק מכל דיבור אחר. כי בן אדם שהוא נמצא בצרה, אז הוא הרבה פעמים הוא כבר נמצא פנים עם פנים מול האמת, ואז הצעקה הזו היא צעקה אמיתית. ולרבנו יש שתי תורות בלקוטי מוהר"ן שמדברים שאם בן אדם נמצא בחושך והוא לא מוצא שום פתח איך לצאת מתוך החושך הזה, אז הדרך לצאת מהחושך הזה אומר שימשוך את עצמו אל האמת וידבר דיבור אמיתי עם השם. כי ברגע שהוא ידבר דיבור אמיתי עם השם, והשם המידה שלו זה מידת אמת, ואיפה שיש אמת, אז השם שם נמצא, השם שם שוכן. ולהפך, כתוב, לא ייקון לנגד עיניי דובר שקרים, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. שאיפה שיש שקר, השם לא נמצא שם. אז לכן, אם בן אדם מדבר דיבור אמת, אומר שם רבי נחמן בתורה, אז מתלבש בו האור של השם. ועל ידי זה שמתלבש באור של השם, אז הוא רואה כבר את כל הפתחים שיש לו בתוך החושך הזה שהוא נמצא. הוא רואה את כל נקודות הישועה ואת כל הדרכים להיוושע מהמצב שהוא נמצא בו. כי למעשה כל הפתחים תמיד נמצאים. אין צרה שאין לה פתח של ישועה. אין צרה בעולם שאין לה פתח של ישועה. רק שמחמת שבן אדם עדיין לא זכה, אז הוא לא רואה את הפתח של הישועה. גם שנראה שהצרה מסובבת אותו בצורה כזו שבכל כיוון אין מוצא. אבל אין כזה דבר בעולם, לכל צרה יש את הפתחים שלה לצאת מהם, רק שלא רואים אותם. אבל אם הוא מדבר דיבור, זוכה לזעוק איזשהו דיבור אמיתי להשם יתברך, אז השם מתלבש בו, וברגע שהשם מתלבש בו, אז ממילא כבר החושך הזה שמסמא את עיניו מלראות את הפתחים האלה, אז החושך הזה כבר מסתלק, כמו שכתוב, השם אור לי, ברגע שהשם מתלבש בו, אז נהיה לו אור. אז כשיש אור, אז מגרשים את החושך. כי איך מגרשים חושך? אי אפשר לגרש חושך על ידי מקלות, ולא על ידי שום אמצעי דומה, אלא הדרך לגרש את החושך זה על ידי אור. ברגע שיש מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. ברגע ששם מתלבש בו והשם הוא אור לי, אז ממילא החושך מסתלק, ואז הוא רואה את הפתחים שהיו, והוא לא יכול לראות אותם קודם, איך לצאת מהצרה שהייתה נראית לו כצרה ללא מוצא. על כל פנים, כל זה נובע, יוצא, ההתחלה של כל המהלך הזה זה דיבור אמיתי. אומר שם רבי נחמן, והלוואי שבן אדם יזכה לדיבור אמיתי אחד פעם אחת בחיים שלו. משמע שכל רוב הדיבורים שלנו, אפילו התפילות, הם עדיין לא הגיעו לנקודת האמת האמיתית לאמיתה, שהם יהיו ראויים לכך שזה יהיה נחשב לאמת אמיתית וצרופה לפני השם יתברך, שהשם יתלבש באותו אדם מכוח האמת, נקודת האמת. אבל כשבן אדם נמצא בצרה, פנים פנים עם הצרה, אז כבר שם הוא חייב כבר להגיע לנקודת האמת. הצרה מקרבת אותו מאוד מאוד לנקודת האמת, ואז מאוד יכול להיות שדווקא בתוך הצרה הוא יזעק זעקה כזאת, שתהיה זעקה אמיתית, ואז ממילא שהוא זועק וצועק צעקה אמיתית להשם, אז ממילא כבר הוא יראה את הפתח איך לצאת מאותה צרה. כי כשאדם נמצא בצרה, אז כבר אין לו כבר יותר אפשרות לסטות לא ימינה ולא שמאלה, הוא חייב, הוא מתחבר ישר לנקודת האמת. יש חוק כזה בהדסה שאומר שדרך שתי נקודות עובר קו ישר אחד. זאת אומרת שאם בן אדם צריך ללכת מנקודה אחת לנקודה שנייה, ויש לו אפשרות ללכת בקו ישר, אז יש רק מסלול אחד. אבל אם הוא לא הולך בקו ישר, אם הוא הולך בכל מיני דרכים עקומות, אז יש לו הרבה דרכים להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה. זאת אומרת, ברגע שהוא רוצה להתעקם, אז יש אין סוף דרכים שאפשר להתעקם איתם. ככה גם אדם למעשה הוא צריך להגיע לשם יתברך, הוא נמצא איפה שהוא נמצא, והוא צריך להגיע לשם יתברך. אז יוצא שאם בן אדם צריך להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה, אז יכול להיות שהוא יכול ללכת בין סוף דרכים, אבל הם לא יהיו הדרך הקצרה ביותר. אבל אם לאותו אדם יש איזשהו קוץ ברגל, יש לו איזשהו כאב ברגל, יש לו איזושהי צרה, אז ברור שהוא ילך בדרך הקצרה ביותר. כל עוד שאין לו צרה, אז יכול להיות שיסטה ימינה, יסטה שמאלה. אבל ברגע שיש לו איזושהי צרה, נניח יש לו כאב ברגל, הוא כבר יחפש את הדרך הקצרה ביותר להגיע ליעד שלו. אז ככה גם בן אדם להשם יתברך, הלב יכול להתעקם ימינה, הלב יכול להתעקם שמאלה. הוא רוצה כביכול להגיע לשם, וכביכול הוא מגיע בסופו של דבר לשם. אבל עם כל מיני עיקומים בלב הוא מגיע. אבל כשיש לו צרה, כבר אין זמן לעיקומים, ואז ממילא הבן אדם בוחר את הדרך הישרה ביותר, ומתיישר לו הלב לגמרי, וממילא הוא מוציא דיבור אמיתי, וברגע שהוא מוציא דיבור אמיתי להשם יתברך, אז ממילא הוא זוכה שיתלבש בו האור של השם, ואז מאיר לו את כל הפתחים שהוא לא ראה אותם ויכול לצאת מהצרה שלו. אז זה כל פנים דיבור שבן אדם מדבר בתוך צרה, אבל גם כשהוא לא מדבר בתוך צרה, כמובן שתמיד צריך למשוך את עצמו אל האמת, ודיבר דיבורים אמיתיים עם השם יתברך. אחד הנקודות שצריך לדבר בצורה אמיתית עם השם יתברך, זה להרגיש את המציאות של השם בזמן הדיבור, שאני מרגיש שאני מדבר והשם שומע אותי. אני מרגיש שאני מדבר לפני השם יתברך שהוא כרגע עומד ושומע אותי, וזה לא מין דקלום כזה שאני מדקלם אותו, ואני חושב מה הייתי אמור לדבר אילו השם היה פה, אלא אני ממש מרגיש שהשם נמצא פה ושומע אותי. כל עוד שאין לי את ההרגשה הזאת, ובצורה מוחשית ביותר, וכל זה תלוי בכוח האמונה של האדם, אז יוצא שהדיבור עדיין חסר מנקודת האמת. כמו שרבי נחמן אומר, שבן אדם יזכה, אז הוא יזכה לדבר עם השם יתברך כמו שמדברים עם חבר. כי מה המעלה הגדולה שמדברים עם השם יתברך כמו עם חבר? לכאורה השם הוא אין סוף ברוך הוא, אז מה, זה המעלה הגדולה לדבר עם אין סוף ברוך הוא כמו שמדברים עם חבר? לכאורה הוא צריך לדבר עם השם, לפחות לתאר את זה כמו שהוא מדבר עם מלך, וגם זה עדיין לא מתאר את המציאות האמיתית, כי אחרי הכל מלך זה מלך בשר ודם, והשם יתברך הוא אין סוף ברוך הוא. אז למה המעלה הגדולה דווקא להגיד שלדבר עם השם יתברך זה מעלה שמדברים איתו כמו שמדברים עם חבר? אלא הנקודה היא כזאת שמדברים עם חבר, ודאי מרגישים את המציאות של החבר. מרגישים שהחבר נמצא פה, החבר שומע אותי, בין אם זה פנים עם פנים עם החבר, בין אם זה שיחת טלפון עם החבר שאני לא רואה אותו כרגע, אבל אני יודע שהוא שומע כי התחלתי לדבר איתו, שמעתי אותו מעבר לקו. אין לי שום ספק שהוא שומע אותי, ואני מדבר איתו בצורה שמוחש לי שהחבר שומע אותי ואין לי שום ספק בזה. ככה הרגשה צריכה להיות, ואותה אמונה צריכה להיות בצורה מוחשית שאני מדבר עם השם יתברך. וזו המעלה הגדולה שאם זוכים לדבר עם השם כמו שהם זוכים לדבר עם חבר, לא מצד גדולת הבורא יתברך, שזה ודאי וודאי שצריך לדבר לפני מלך מלכי המלכים, אבל אחרי הכל צריך את ההרגשה שהשם נמצא פה, וזה בעיקר על זה מבוסס העניין של האמיתיות של התפילה. כי הרבה פעמים שגם בן אדם מתבודד, הוא עדיין לא מספיק מרגיש שהשם שומע אותו. אם הוא היה ממש מרגיש את המציאות שהשם שומע אותו, התפילה שלו הייתה אחרת לגמרי. כי יש לנו איזושהי נקודת הסתרה שמסתירה מאיתנו את המציאות של השם. כמו שכותב רבי נחמן בתורה סמך ב', שיש שני יצרים בלב, יצר הטוב ויצר הרע. היצר הרע הוא גורם להסתרה, להסתיר מהבן אדם את המציאות של השם, והיצר הטוב הוא פועל לגלות לו את המציאות של השם. אומר רבי נחמן בתורה סמך ב', וגם הוא אומר זה בתורה קופנוני, שבן אדם היה מרגיש שהשם עומד ושומע את התפילה שלו, הוא היה מתפלל בהתלהבות כזאת, שהיה קשה לעצור אותו מרוב התלהבות שהוא מדבר להשם יתברך. זה שבן אדם מדבר בכבדות, סוחב את עצמו בכבדות להתבודדות, מדבר בכבדות, כל זה מצביע על בחינה מסוימת שחסר עדיין באמונה המוחשית שהשם שומע אותו, ושחסר מהנקודה הזו, זה גם בחינה שחסר מהדיבור האמת עם השם יתברך. על כל פנים, כל זה נובע מהעוצמה של היצר הרע שהוא מסתיר מהשם, מהאדם את המציאות שהשם שומע אותו. ולכן אנחנו צריכים תמיד לחפש איך להגיע למצב הזה שאני ארגיש השם שומע אותי. ולכן נראה עצה טובה שלפני כל התבודדות להשקיע אפילו 5-10 דקות, רבע שעה על ההתבודדות עצמה. ריבונו של עולם, תן לי את האמונה בך שאתה שומע אותי. תן לי דיבורים חמים אליך. זכני להרגיש שאתה שומע אותי. זכני להרגיש את המוחשיות הזו שאני מדבר עם השם יתברך, ולא שאני חס ושלום מדקלם איזשהו דקלום. זכני להרגיש שזה חי, שההתמודדות שלי זה דבר חי, לא איזשהו דקלום שאני צריך לדקלם ואני גומר את השעה ואני זהו, ידעתי שסיימתי את החובה שלי. אלא להרגיש שזה חי. אחד הסימנים שמרגישים שזה חי, זה חוץ מההתלהבות של התפילה, אז זה שמסתיימת השעה, לא מרגישים שעברה השעה. רוצים לדבר עוד ועוד. ידוע שאנשי אומן, היה תקופה שהיו צדיקים גדולים באומן, זה היה לפני שעלה השלטון הקומוניסטי, שאחרי שהוא עלה, הוא דאג לחסל את כל העובדי השם הגדולים שהיו שם באומן. אבל לפני שהוא עלה השלטון הקומוניסטי, אז היו שם עובדי השם גדולים מאוד, שיוצאים להתבודדות בלילות הארוכים של החורף, בלילות הקרים שהקור שם היה מינוס 10, 20, 30, אולי אפילו יותר. הם היו יוצאים בלבושים הכי חמים שמבחינתם יש, אבל כלפי המציאות זה היה עדיין לבושים דלים ביותר. והם היו מתבודדים כל הלילה. כל הלילה היה להם דיבורים חמים עם השם יתברך, לעמוד 6-7-8 שעות לדבר עם השם יתברך, לא היה נגמר עליהם הדיבור. הם היו זוכים ממש להרגיש את המציאות שהשם נמצא איתם, והדיבור היה קולח לא שעה ולא שעתיים. אחר כך בבוקר הם היו חוזרים כמו כדורי שלג, היה יורד עליהם שלג, וכל הבגדים שלהם, המעילים, מה שהיה להם, הם היו נראים כמו איזה כדורי שלג שמגיעים, סוחבים את עצמם לבית המדרש, נשים קצת, קצת, קצת להתחמם שם בתנור, אחר כך, אחרי זה, אחרי ההתבודדות הזאת, שכבר הגיע הזמן של תפילת שחרית, תפילה בנץ. על כל פנים אנחנו רואים שאחד הסימנים שהדיבור עם השם, זה שבן אדם גם בזמן ההתבודדות לא מסתכל בכלל על השעון, הוא לא מרגיש שהזמן עובר בכלל, הוא נמצא מעל הזמן, הוא נמצא במקום אחר לגמרי, הוא כבר נמצא במתיקות כזו, שהוא מרגיש את המתיקות ואת הנעימות של השיחה עם השם, הוא כבר לא מסתכל על השעון, וגם השעה עוברת, הוא לא מרגיש שהשעה עוברת, הוא מרגיש שהוא רק רוצה להימצא במקום הזה. באמת היו מתבודדים שהיה להם קשה מאוד לעצור את ההתבודדות, אחרי כל לילה שלם של התבודדות, עוד היה קשה להם לעצור את ההתבודדות, כי כבר הגיע הזמן של התפילה של שחרית, תפילת הנץ. זאת אומרת שמצידם הם היו ממשיכים עוד ועוד ועוד שעות רבות של שיחה בינם לבין השם. אני לא יודע כמה זכו לטעום את הטעם הזה, שנכנסו לכזו שיחה ממושכת עם השם יתברך, ששום דבר לא מעניין אותה ולא רוצה לא שום דבר אחר, רק עוד שעה ועוד שעה של דיבור עם השם. זה זכות גדולה באמת לזכות למקום הזה. זה לא מקום שהוא פשוט, כלומר זה דרגה מאוד מאוד נחשבת של דרגה חשובה מאוד להגיע למקום הזה שאפשר לדבר כך עם השם יתברך. אבל אם בן אדם באמת סוחב את עצמו ושואף למקום הזה והוא מתפלל שהשם יפתח לו את המקום הזה, תפתח לי ותיתן לי לטעום, ריבונו של עולם, את הטעם של ההתבודדות, את הטעם של השיחה האמיתית איתך, שאני לא ארגיש שום דבר, שום רצון אחר, חוץ מאשר לדבר איתך עוד דיבור ועוד דיבור, ואני אזכה להרגיש את הנעימות, את הערבות, את הנועם של ההתבודדות, אז על ידי תפילה כזו יש מקום שבן אדם באמת זה מה שהוא רוצה, כי בדרך שבן אדם רוצה ומביע את הרצון שלו בפה, אז מוליכים אותו, חז"ל אומרים בדרך שבן אדם רוצה ללך, מוליכים אותו, ואז אם בן אדם באמת ירצה, אז יוליכו אותו במקום הזה של ההתבודדות, להרגיש את המתיקות, העריבות של ההתבודדות. יש עניין להתמקד בהתבודדות על עניין מסוים, אבל למעשה כל ביטוי של הלב זה ההתבודדות. למעשה אסור לאנוס את הלב, למעשה לדבר דיבורים שהלב כרגע לא מונח בהם. צריך לתת קודם כל ללב להגיד את שלו, כי למעשה ההתבודדות היא הרמקול של הלב. אנחנו רוצים לחבר את הלב עם השם יתברך, והדיבורים הם החיבור. אז למעשה צריך לתת ללב לבוא לתת את הביטוי שלו. ולמעשה יש עניין מסוים שבאמת להתמקד על איזושהי שבן אדם רוצה להגיע לאיזו השגה רוחנית, אז יש עניין כזה שהוא יתמקד בהתבודדות על הדבר הזה שהוא רוצה לזכות לו ברוחניות. לכאורה, מה הדבר הראשון שצריך לבקש עליו? אחד יגיד לך שמחה, אחד יגיד לך שהוא רוצה להתחזק, להתרחק מכעס, או להתרחק ממידה אחרת, אבל לכאורה הדבר הכי חשוב להתפלל עליו למעשה זה על ההתבודדות עצמה. באמת שבן אדם ייקח את עצמו לתפילות ממושכות על עצם זה שהוא יזכה להתבודדות. כי גם בן אדם שהוא כבר זוכה לקיים את השעה, אבל האיכות של ההתבודדות היא מאוד מאוד חשובה, ותמיד יש מקום לשאוף לאיכות יותר גבוהה של התבודדות. כל עוד שבן אדם עוד לא זכה לטעום את הטעם הזה, שאפשר להתבודד לשם שעות ושעות ולא להרגיש שהזמן עובר, אז לכאורה יש עוד מקום לשאוף לאיכות התבודדות יותר גבוהה, וזה דבר ראשון, זה הדבר הראשון שבעצם כדאי להתמקד בו בתפילה, כי למעשה זה הכלי, התפילה היא הכלי כדי להשיג איתו את כל הדברים. שברגע שהוא יזכה לתפילה הטובה, שהוא ידע וידע את הדרך שאיך אני יכול להתקרב להשם יתברך על ידי התפילה, אז ממילא כבר כל הדברים יהיו בערי השגה, כי למעשה ההשגה של יהודי, מה שהוא צריך ברוחניות וגשמיות, כמו שאומר רבי נחמן, בתורה קוף י' חלק שני בליקוטי מורן, כל דרכי ההשגה שבן אדם רוצה להשיג, זה הכל על ידי תפילה. אבל גם את התפילה עצמה צריך להשיג על ידי תפילה. ולכן הכלי הכי חשוב ליהודי זה התפילה עצמה. ולכן מן הראוי שלהשקיע תפילה על התפילה, שהוא יזכה שישם יפתח לו את שערי התפילה, את שערי ההתבודדות, שיהיה לו כזו שיחה עם השם יתברך, שהוא לא ירגיש שום דבר בעולם, הוא רק ירגיש את המתיקות ואת הנועם הזה של הדיבור עם השם. כל עוד שהוא מרגיש איזושהי כבדות בהתבודדות, שקשה לו לגשת להתבודדות, ועדיין הדיבורים יוצאים ממנו בקושי, ודאי ודאי שצריך להשקיע את רוב הזמן להשיג את התפילה, להתפלל על התפילה עצמה, שהשם יעזור לו איך להגיע לנקודה הזו של התפילה. אין מצד שיפתח לו את שערי התפילה, ואין מצד שינחה אותו איזה דברים עליו לעשות כדי באמת להתקרב ולזכות לתפילה. על כל פנים, אומר פה רבי נחמן שאחד הדברים החשובים זה שידבר בלשון שלו, ולא ידבר את זה בלשון שהוא לא רגיל אליה. הוא אומר, אבל העיקר הוא רק לכוון פירוש המילות כפשוטו. כלומר, מה הוא צריך לכוון במילים? הוא צריך לעשות איזשהם כוונות של האריזה? לא. העיקר לדבר עם השם בתמימות ובפשיטות, אבל לכוון את המילים. כלומר, הוא צריך להרגיש שכל מילה יוצאת ממנו עם כוונה. וכמה שיותר כוונה מחוברת למילים, אז ממילא זה יותר נקרא תפילה. כי חז"ל אומרים לנו שתפילה בלי כוונה זה כמו גוף בלי נשמה. כלומר, הגוף של התפילה זה המילים. והנשמה של התפילה זה הכוונה, וברגע שמוצאים מילים בלי כוונה או עם כוונה חלקית, אז זה פוגע בחיות של התפילה, זה תפילה עם חיות חלקית. אם יש קצת כוונה, זה חיות חלקית. אז יכול להיות אולי לא מת, כלומר רואים כמו גוף בלי נשמה, זה נקרא תפילה מתה. אז יכול להיות שהוא עדיין לא מת, יש לו קצת כוונה, זה בחידן גוסס, זה תפילה גוססת. אבל כדי שתהיה תפילה חיה, תפילה אמיתית, צריך את כל, לחבר כל מילה לפירוש שלה, את הכוונה שלה. שזהו עיקר התפילה שמתפנלים לפני השם יתברך על כל דבר ודבר, ועל ידי זה מתדבקים בו יתברך. כלומר, רבי נחמן אומר שצריך להתפלל על כל דבר ודבר, והשאיפה של רבי נחמן, שבאמת בן אדם מבקש אפילו על הדברים הקטנים ביותר, כמו שאמר למוהרנת, שהיה לו איזה בעיה עם הכפתור, ואז הוא אמר לו, לא התפללת על זה, ומוהרנת כאילו עשה לו הבאה, שמה גם על כזה דבר קטן להתפלל, אז אמר לו, מה, לא נהיה לך להתפלל על דברים קטנים? על כל פנים, רבי נחמן התכוון שאי אפשר, שיהודי צריך לזוז, לא יכול לזוז בשום צעד בלי תפילה. שכל פעולה שהוא רוצה לעשות היא חייבת להיות עם תפילה. כי כל פעולה שהוא עושה בלי תפילה זה נקרא שאותה פעולה הוא עשה בלי השם יתברך. אז הוא אומר, עיקר התפילה שמתפללים לפני השם יתברך על כל דבר ודבר, ועל ידי זה מתדבקים בו יתברך. זאת אומרת שאותו הדבר הוא עשה בלי דבקות עם השם. והשאיפה שיהודי יהיה דבוק עם השם כל ה-24 שעות ביממה. והנה מי שמדבר בלשון הקודש תמיד כגון בירושלמי, כלומר, אומר מי שבזמן רבי נחמן, מי שהיה נחשב ירושלמי, אז הוא היה מדבר בלשון הקודש, אין צריך לחשוב בדעתו פירוש המילות. כלומר, כשהוא מדבר בלשון הקודש, אז ודאי שהוא לא צריך לחשוב את פירוש המילות, רק שיתה אוזנו למה שהוא אומר, וזה עיקר כוונת תפילתו. כלומר, שאנחנו מדברים היום בלשון הקודש, לא יודע ממש לשון הקודש, זה הכניסו עוד כל מיני מילים, בחדשות בתוך השפה של לשון הקודש, זה נקרא יותר עברית, אני לא יודע איך לקרוא לשפה הזאת בדיוק. על כל פנים, בשפה שאנחנו מדברים, שהיא קרובה ללשון הקודש, אז מה שהתפקיד שלנו לעשות, זה רק למצוא איך אני מחבר את הכוונה למילים. הוא אומר, אצל הצדיקים האמיתיים הגדולים במעלה אצלם, כל הכוונות של הארי זיכרונו לברכה, הם פירוש המילות, שפירוש המילות שלהם כלולים עם כל הכוונות. כלומר, רבנו אמר שבעצם לא לכוון את הכוונות של הארי, שמי שלא ראוי לכוון את הכוונות של הארי והוא מכוון, אז זה נחשב כמו כישוף. יש לו תורה בלקוטי מוהר"ן הזה. הוא אומר שמי שמכוון והוא לא ראוי לכוון, זה נחשב כמו כישוף. אבל אומר הצדיקים הגדולים, שהם מחוברים כל כך לשם, אצלם הפירוש הפשטי של המילות זה הכוונות של הארי. אבל אנחנו, המטרה שלנו היא לחפש את הפירוש הפשטי ולדבר עם השם בתמימות ובפשיטות כבן המתחתה לפני אביו. כי להרגיש שאני מדבר עם אבא, להרגיש שאני מדבר עם אבא שלי שדואג לי ורוצה לעזור לי ויכול לעזור לי. זה עיקר התפילה שצריכה להיות ליהודי שהוא מדבר עם השם יתברך. למעשה, כל עיקר היהדות זה העניין של תמימות ופשיטות, שבן אדם צריך לחפש את התמימות והפשיטות, ובעיקר צריך לחפש את זה בעניין של התפילה. כלומר, שהוא ניגש להשם יתברך, להרגיש שאני כמו תינוק שבא להתחנן להשם על כל דבר, ועל כל דבר שאני צריך, אני מבקש, מתחנן להשם יתברך, תעזור לי בזה ותעזור לי בזה, ולהרגיש שאני כשלעצמי לא יכול לעשות שום דבר בלעדי השם יתברך. וממילא שברגע שבן אדם מרגיש שהוא לא יכול לעשות שום דבר, והוא צריך לעשות כל דבר, הוא צריך את הסייעתא דשמיא של השם יתברך, אז ממילא כל רגע בחיים שלו הופך להיות תפילה. כי אם הוא יודע שאני לא יכול לעשות את זה, ולא יכול לעשות שום פעולה, אני לא יכול לעשות בלעדי השם, אז ממילא צריך כל פעולה ופעולה לבקש מהשם. על ידי זה שאני מבקש, אני כבר נמצא במצב הזה שאני יודע שאני צריך לבקש מהשם, אז ממילא כל החיים שלו, כל היממה שלו, נהיה תפילה אחת גדולה. כל מה שבן אדם לא מתפלל להשם, זה בגלל שהוא חושב שהוא יכול להסתדר לבד. וכל עוד שהוא חושב שהוא יכול להסתדר לבד, אז ממילא גם, הוא מתעצל גם להתפלל, כי הוא אומר ממילא, הדבר הזה כבר אני יודע לעשות אותו, עשיתי אותו הרבה פעמים, אני לא צריך להתפלל על זה. אבל אם בן אדם זוכה להכרה, שבעצם זה הכל מהשם, גם שיש לי ידיים ברוך השם, אני יכול להביא את הכוס, זה למעשה אני צריך, אם בן אדם זוכה להכרה הזאת, שבעצם מי מפעיל אותי, זה לא הידיים שלי, הנה גם למת יש ידיים, הוא לא יכול להזיז אותם, למה? כי חסר לו החלק הרוחני, חלק אלוקה ממה, להסתלק ממנו, אז הנה, גם הוא יש לו ידיים, הוא לא יכול להזיז אותם, אז זאת אומרת שמי שמפעיל אותי, זה החלק הרוחני, זה השם, הכוח הרוחני, שהשם מפעיל את הידיים האלה. אז אם בן אדם זוכה להכרה שכל תנועה שלו, כל פעולה שלו זה מהשם, אז ממילא כל היום יהיה מלווה בתפילה. וזה בעצם השאיפה הגדולה להגיע למקום הזה, שבן אדם יזכה להבין שאני לא יכול בלעדי השם והוא יתפלל על הכל. בן אדם זוכה באמת להתפלל כל היום לפני השם, זה עיקר הדבקות שבעצם התפקיד שלנו שירנו לעולם הזה, לעולם שהוא כולו מלא הסתרות והרחקות, כדי שמתוך כל ההסתרות והרחקות האלה, אז נמצא את הדבקות עם השם יתברך.
עד שעלה עמוד השחר